שלום לכולם, אנחנו שוב בפרשת השבוע, והפעם פרשה כפולה, מטות ומסעי, ואנחנו פותחים את הפרשה בחוקים שהבורא אומר למשה, חוקי הנדרים, שהוא מסביר לו איך צריכים לשמור על נדרים בין איש ואישה, אב וביתו, ולאחר מכן הוא מזכיר, הבורא מזכיר למשה שצריך לנקום במדיינים וללחם בהם. משה אוסף 12,000 לוחמים, שולח אותם להילחם במדיינים, ואומנם הוא מצליח להשמיד אותם ולהרוג גם את חמשת המלכים שלהם ואת בלעם, שכמובן היה זה שניסה ורוצה לקלל את עם ישראל קודם לכן. אבל הלוחמים לא הורגים את הנשים, את הטף ואת הצון. משה מאוד כועס עליהם על כך שלא עשו זאת, ומצווה עליהם להרוג כל אישה שידע איש, ולהשאיר רק את הנשים הצעירות שלא ידעו איש, ובזה בעצם נפתחת הפרשה. עכשיו נשמע על מה זה מדבר באמת, מה יש שם באמת בפנים.
נו, על מה זה מדובר אנחנו כבר דיברנו ולא פעם אחת, כאילו התורה כל הזמן חוזרת על עצמה, על אותו הסיפור שאנחנו נלחמים עם היצרה שלנו, כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, בשביל מה ניתנו תורה, כדי שאנחנו נלחם עם היצרה שלנו, ולא שאנחנו מסוגלים בעצמנו נלחם עמו, כי זה הטבע שלנו, אלא רק להיוודע שלא מסוגלים, ואז להבין מתוך החולשה, מתוך חוסר אונים שלנו, מזה שוינחו בני ישראל מעבודה, שאנחנו אז צועקים, מבקשים כוח מלמעלה, ואז כמו שמובטח לנו בתורה בהרבה מקומות, שאז אתם תראו איך אני נלחם במקומכם, כמו שהבורא מבטיח בהרבה פעמים בתורה, גם כן שמצד אחד הוא כל הזמן מעורר האויבים, השונאים שלנו, ומצד שני הוא אחר כך ברגע האחרון בא ועוזר לנו להילחם ולנצח אותם. למה זה קורה כך? אנחנו לא יכולים במישור העולם הזה בדיוק להבין את העניין, אלא צריכים בשביל זה להיכנס למקור, מאיפה שבאים הכוחות, ההחלטות, הפעולות, ושהכוחות האלו הם המפעילים העולם שלנו, ואנחנו כבר בעולם התוצאות רק רואים את מה שקורה. בשורשים שלנו הרצון האגואיסטי שהבורא ברא בנו, הוא צריך לעבור כמה שלבים. שלב אחד שהוא צריך לגדול, גדול מאוד, עד שיהיה בגובה, בגודל, בעוצמה כמו הבורא. וממש להיות כנגדו, זה כנגד זה ברא אלוקים. זאת אומרת, בראתי יצרה, הכוונה היא שבכל אותה עוצמה שנמצא אני, אני בורא את הרצון האגואיסטי נגדי, שהוא כולו כולו שונא אותי, נלחם איתי, אומר השם, כן? ממש ככה, ואני מחיה אותו, ואני רוצה את זה. למה? כי האדם שנמצא בין שני הכוחות האלו, בין הטוב ובין הרע, הוא יכול על ידי זה להתקדם ולהתקיים. אנחנו לומדים את זה גם כן במאמר הנפלא של האותיות דרבי אמנון הסבא, ששם כל האותיות, היינו כל התכונות מימין ומשמאל, מיצר טוב, מיצר רע, זאת אומרת גם מהבורא, גם מהצד כנגדו, שזה פרו, נחש, בלם, בלק, לא חשוב, כל הרשעים, אמן וכו' וכו', מצד אחד ומצד שני הבורא, שהם נמצאים זה מול זה, וכמו שכתוב בשושן הבירה, אפילו לפני גמר התיקון, שמסמל לנו פורים, שלא ידעים מהצדק, שנמצאים בכאלו, בין כאלו גדולים, כוחות גדולים, מערכות גדולות, ולא יודעים מה לעשות. האדם נמצא ממש במבוכה. ואז רבי אמנון הסבא אומר לנו שם זוהר, שהפתרון הוא בעוד ב', בברכה. שבזה יש כל ההבדל, אין יותר הבדל בין בלעם, בלק, מדיינים, פרו, כל הכוחות הרעים, ובין הבורא, חוץ מהברכה. מה זה הברכה? זה שמלכתחילה יש אותו הרצון של הבורא להגיע לאהבה, לאיכות, לחיבור עם כל הבריאה. אפילו היצרה, מלאך המוות, שיהיה מלאך הקדוש. וכדי שאנחנו נתקלל בצורה הנכונה מכוחות הרעים וכוחות הטובים, ונודע איך להפוך כוחות הרעים לטוב, התורה מספרת לנו את זה בכל פרשה ופרשה, בכל מדרגה ומדרגה, היינו, בכל מצב ומצב, שכל ההבדל בין המצבים זה אותה המלחמה, נקראת מלחמת השם. אלה ברמות שונות של האגו שלנו, שכל הזמן גובר, גודל, ואנחנו כך נכנסים למלחמות האלה, ובסופו של דבר אנחנו מנצחים, ושוב האגו מנצח כאילו, כי הוא גודל בנו, ואנחנו לזמן מה למשהו נכללים בו, זה נקרא שאנחנו חוטים במשהו שם בתורה, ושוב אנחנו מתחברים עם הבורא, שוב קורבנות, שוב סליחות, כל מיני הפעולות, ושוב מנצחים את הסונים שלנו, את האגו שבאנו, וגם כן שוב עולים, עד שמגיעים, כמו שהתורה כאן מספרת לנו, שמגיעים אנחנו כבר למצב שאנחנו נמצאים מול יריחו, בכניסה ממש לארץ ישראל. ויש כאן עוד חשבונות רבים לפני כניסה לארץ ישראל, שאנחנו באמת צריכים להילחם עם המדיינים. המדיינים זה דווקא לא העם כל כך רע, כאילו, כן? מי זה כהן מדיין? יתרו. הוא הביא לנו חוקים, איך לארגן את הסביבה, איך לארגן את החברה, איך לבנות את מערכת המשפט. הוא קרוב של משה, הוא כהן מדיין, למרות שהוא כאילו עזב את זה והכל, אבל אנחנו צריכים להבין שיש כאן איזשהו מין תהליך שלאט לאט האדם מתרחק מהרע שבו, מתחיל לזהות עד כמה שהוא יותר ויותר מתקדם הרע שבו במידות יותר קטנות, ברגישות יותר גדולה, כאילו בזכוכית מגדלת יותר גדולה, הוא מתחיל לזהות אותו. ולכן המלחמה עם המדיינים היא מלחמה כבר בשלב המתקדם. ומה הבעיה? הבעיה היא לא לקבל רצונות מהם, רצונות שהשתמשו בצורת המדיין שעל מנת לקבל, אלה רק מותר, וגם כן תלוי איזה צון, איזה בקר, ודאי שלא כל החפצים שלהם, שהכוונה היא רצונות שבאנו, שאנחנו השתמשנו בהם על מנת לקבל, ויש בהם רשימו, יש להם התרשמות מהתענוגים הגשמיים, היינו, שעל מנת לקבל רצינו ליהנות מהם. ולכן כל ההבחנות האלו אדם צריך ממש להרוס בתוכו. ורק ניתן אותם הרצונות שהם עוד לא היו בשימוש בשיטת המדיין על מנת לקבל, אותת הרצונות שהם הרצונות הקטנים, אותם אפשר, שעוד לא היו שם בקשר עם הגברים מדיינים, שכולם הם בהתגברות האגו פועלו בנו, אז אנחנו יכולים את הרצונות האלה לעתיד לתקן, ולכן אפשר להשאיר אותם, וזה כל התוצאה בעצם הטובה השנייה, חוץ מזה שאורגים את המדיינים שבנו, גם כן משאירים משהו מהרצונות שלהם שאפשר לתקנם ולהשתמש בה על מנת להשפיע בצורת ישראל. וכך מתקדמים. זה בינתיים התורה מספרת לנו. זאת אומרת, שוב, אנחנו מדברים בסך הכל על המיון של הרצונות שבאנו, איך אנחנו צריכים למיין אותנו בדיוק לפי אותו האור שמאיר עלינו, מה יותר טוב, מה פחות טוב. אף פעם לא היינו חושבים שאותו מדיין הוא כל כך רע שנצטרך ממש להילחם עמו, ועכשיו הגיע הזמן. וכן, וגם בלעם כאן, זה השורש שלו שאנחנו עוקרים אותו בנו, ויכולים כך להתקדם, ממש להתקרב לכניסה לארץ ישראל. וגם כן משה בינתיים הוא כבר מאיתנו, כאילו נפרד מאיתנו. זאת אומרת, אותה התכונה שאנחנו איתה עברנו את כל המדבר, תיקנו את עצמנו כולם בזה שאנחנו עלינו להשפיע על מנת להשפיע, שהתחברנו כולנו יחד על פני האגו שלנו, בזה שאנחנו לא רוצים לנצל זה את זה, אלא רוצים רק להיות מחוברים זה לזה, בצורה כזאת שכמו שאומר אומרת התורה, אל תעשה לחברך מה ששנוי עליך, עוד לא ואהבת לרעך כמוך, אבל לפחות אל תעשה לחברך מה ששנוי עליך. זאת אומרת, תתעלה מעל האגו שלך בכל וכל. זה נקרא שעברנו מדבר, ועכשיו אנחנו נמצאים בכניסה לארץ ישראל. כן.
ומתוך
חכה, יש כאן על זה גם שאלות, בבקשה.
רציתי לשאול, יש פה את הפועל הזה שהשם מורה למשה לנקום. עכשיו, מה זה שהבורא נוקם? מה זה הקטנוניות הזאת? הוא טוב ומטיב. כאילו, מה הוא, כן. מישהו פגע בו והוא נוקם עכשיו?
הנוקם, הכוונה היא, אתה צודק, זו שאלה נכונה. נוקם, הכוונה היא שאותו רצון לקבל שהיה בשימוש על מנת לקבל, אני צריך להפוך אותו על מנת להשפיע ממינוס ממש לפלוס, לא מאפס. כמו מדברים של, על ביטולות. לא, מדברים על הרצון לקבל שהיה ממש על מנת לקבל. ואז צריכים להרוג אותו, להרוס אותו, שאני לא יכול באותה צורה להשתמש בו, לא מספיק לי לעזוב אותו. אני לא יכול לתקן אותו. אלה הנקמה, זאת אומרת, היחס שלי אליו כמו לסונה. לא לניטרלי. זה נקרא שהציווי הוא בא בצורה כזאת חריפה. כן?
אז באמת על הנקמה מדובר בכתבי רבש, קטע מתוך כתבי רבש, מדרגות הסולם. ועל פי אמת, יש הרבה מידות להילחם איתם, כלומר שיש הרבה דינים שצריכים להכריע אותם, שהם המפריעים להגיע למטרת הבריאה. לכן, אם הם ילכו בדרך שצריכים רק תיקון אחד, שהוא נקמת השם, אז מבחינה זו אין יותר מדין אחד, שהוא כולל בעצמו הרבה דינים. זאת אומרת,
כי הוא הכי גדול, הוא הכי חריף, הוא הכי מוחץ, כן.
זאת אומרת שהאדם לא צריך להילחם עם כל הדינים, היינו עם כל המידות הרעות, אלא אם הוא ילך על דרך שצריכים לכוון כל הפעולות להשם, היינו לשם שמיים, אם זאת תהיה כוונתו, וממילא כל המידות מתבטלות מעליהן.
כן, זאת אומרת, ודאי השימוש ביחס הזה של כנגד השונא, הוא מכסה את כל היתר הדברים. אבל שוב, זה הכל זה לא פותר את האדם מלבדוק ולהתייחס נכון ובהדרגה בכל הארבע דרגות האביות שיש ברצון לקבל, ולכל דרגה יש משפטים משלו, יש הכוחות משלו, והאופנים איך להתייחס ולתקן אותו. זה לא השנאה בדיוק. כן, משה?
מה זה הדבר הזה שחיילים חזרו ומשה הוא כועס שהם לא הרגו שם את כולם את הנשים, את הסכנים, השאירו אותם
בחיים. השארת עם הרצון לקבל שלך שאתה עדיין לא ביררת אותו עד הסוף, ונדמה לך שזה עשית כל המלחמה וניצחת, ואתה כבר פנוי ופטור מהכל, ונשארו בך עוד רצונות לקבל, והם עדיין כאלו הרמומיות, התכונות האלו שאתה עדיין לא מזהה שזה נשאר. אתה חושב שאתה יכול להמשיך איתם. חוסר בירור, חוסר תיקון. ולכן הוא מאוד כועס. איך יכול להיות שישרתם נשים? שוט מדיין? איך יכול להיות? זאת אומרת, רצון לקבל ממש על מנת לקבל. שהיו משתמשים בו, אנחנו על מנת לקבל. אתם מסכימים לשיר אותו? אותם הדברים שנהנית קודם. כן, ועל מנת לקבל, שזה היה נגד הבורא. אתה מסכים שזה יישאר לך? אז איך אתה יכול לעלות לדרגה הבאה? אתה חייב להרוג אותו. אתה חייב למחוק אותו. אתה יכול רק לקחת, וגם כן בזהירות, רק אותם הרצונות שהם נקראים בתולות, שעדיין לא היו בשימוש בעל מנת לקבל, ולפתח מהם שימוש בעל מנת להשפיע. אבל הרצונות שהשתמשת, נהנית מעל מנת לקבל, זה רצון פגום כבר. אתה כבר נרשם בו תענוק מעל מנת לקבל. איך אתה יכול להמשיך עמו? הוא תמיד יקפוץ לך וידרוש את המילוי, כמו שקודם. הוא תמיד יכול לשים אותך שוב בחזרה לאותה עבירה. לכן אתה חייב למחוק אותו, להרוס אותו בך. על ידי מעבדה, על ידי האור העליון, על ידי הפעולות, אבל ההחלטה עצמה היא לא הייתה ההחלטה הנכונה, שהם חזרו והביאו איתם ממשדה הקרב נשות מדיין. זאת אומרת, האדם גמר פעולה רוחנית, חושב שגמר, ונשאר עם הרצונות על מנת לקבל בו, וחושב שאיתם הוא יכול להתקדם. זה לא ייתכן. לכן התורה מזהירה לנו לא רק כאן, בהרבה מקומות מזהירים אותנו שאסור לך לשיר נוקבעות האלו שהיו בשימוש בעל מנת לקבל. אלא אתה חייב את הרצונות האלו בך ממש למחוק אותם. אתה, אין לך ברירה. רק בתנאי הזה אתה יכול להתקדם למדרגה הבאה. כן.
זה, למה הוא לא כתב כמו שעכשיו הסברת? נגיד עכשיו הסברת כשהוא מובן. לפני זה זה אכזריות כזאת וממש, אני יודע
שזה... התורה מדברת בלשון בני אדם. אתה צריך כך להסתכל על אנשים? כנראה. זה באמת לא. אלה, הכוונה היא שכל התורה היא מדברת על עולם פנימי של האדם. ולכן אנחנו צריכים להתאמץ, להעביר כל התמונות האלו, כל התיאטרון הזה שאנחנו יכולים לתאר בקריאה פשוטה לעולם הפנימי שלנו. מהם הגברים ונשים חיות ובהמות וחפצים למיניהם וארצות ומלאכים ועוד ועוד ועוד. אנחנו צריכים לתאר אותם בתוכנו, כל אחד בתוך עצמו. האדם הוא עולם קטן, והעבודה הזאת לרכז את כל התמונה הזאת לתוך עצמי, זה העבודה של כל אחד. ואני כבר לא צריך להזכיר לכם מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו בזה מרוויחים, זה שאנחנו קושרים בינינו שני עולמות. אני נמצא בסיפור הגשמי, ואני גם כן מרכיב מעליו סיפור הרוחני, ואני רוצה ששני הדברים האלה הם יהיו אצלי כאחד. אני בצורה כזאת מתחיל לראות את העולם שלי שקוף. אני רואה דרכו, דרך כל החפצים, מה שאני מזהה בחמיש החושים שלנו הגשמיים, אני רואה את הכוחות שעומדים אחרי זה, תכונות, ואז אצלי כל המציאות היא אחת, ואחרי זה אני רואה את הכוח אחד שמקרין לי גם תמונה רוחנית, גם תמונה גשמית, וגם מייצב אותי, כדי שאני, דרך כל הצורות האלו, עולם הזה ועולם הרוחני, הגיע אליו, וכך דרך שני העולמות האלו גשמי ורוחני, אני מגיע לבורא. והמשחק הזה שהוא עושה בנו, שמצייר לנו עולם הזה, ושאנחנו צריכים ממנו לתאר את העולם הרוחני, עולם של כוחות, עולם של תכונות, זה לטובתנו. אנחנו על ידי זה לומדים מי הוא. אני מתחיל להבין אותו. אני מתחיל להתקדם לצורה מופשטת, ככה, מהחומר שלנו, מהחומר האגואיסטי. אני מעלה את עצמי לרמה אחרת של של הכוחות, של הפעולות, שכולם הם על מנת להשפיע, כולם הם בחיבור. אני מתחיל לזהות שהעולם הוא כולו עגול, כולו קשור זה לזה, כולו תלוי זה בזה. יש, זאת אומרת, יש ממאמץ לחבר מסיפור הפשוט, סיפור הפנימי, יש במאמץ הזה לימוד גדול, שאני בזה בונה את עצמי. לכן בצורה כזאת זה ניתן לנו. טוב? כן.
אנחנו מדברים על הרצונות, רצונות, כל הזמן, הרצון לקבל. אני מבין לא לנצל את החבר, לא לנצל את הבן אדם, את הזולת, בסדר. אבל מה הרצון? אם אני עכשיו רוצה אוטו חדש, כי יהיה לי יותר נוח, או בית מרווח, כי זה נוח, זה לא בסדר?
אני יכול לרצות כל העולם. כי הרצון שלי צריך לגדול עד גודל של כל העולם. אף אחד לא אומר לי שזה רע. השאלה איפה הראש שלך? הכל נקבע, הכל במחשבה התבררו. מה אתה רוצה מהחיים? אתה רוצה אוטו חדש, זהו כל החיים שלך? או אתה צריך את האוטו החדש כדי להגיע לעבודה ולפרנס את עצמך, והראש שלך בהתפתחות הפנימית, בתיקון הנשמה. זה העניין. אם הראש שלך מכוון למטרה, וכדי להיות במטרה אתה מגבש לידך כל מיני דברים שעוזרים לך בזה, אתה אוכל ושותה ונח ומסדר את הבית שלך, אבל הכל זה בצורה ההכרחית להשגת המטרה, אז אין שום בעיה. אז אף אחד לא עושה חשבון, לא צריך לעשות חשבון מה אתה צריך. אף אחד לא יגיד לך שאתה מגזים, כי אתה כל הראש שלך שם, וכל הדברים שאתה משתמש בהם זה צריכה הכרחית. אתה לא תלוי בזה. אתה מבין? אני אספר לך סוד. עד גיל 55 בערך, אולי אכלתי 5 חפיסות שוקולד בכל החיים שלי. מגיל 55 והלאה, אני 2 חפיסות בשבוע. זה נותן מרד, זה נותן אנרגיה. אני מרגיש שזה חסר לי. תגיד לי, אני מגזים? מה קרה? אני מרגיש שבלי זה אני לא יכול, ממש כך, לא יכול לעבוד. משהו חסר לי שכל. גיליתי את זה במקרה. לא חשבתי שדווקא זה חסר לי. גיליתי במקרה. מאז, 2 חפיסות שוקולד בשבוע נמצא אצלי בשולחן. תגיד, זה מוגזם או לא? זה, מה קרה לי? אני, פשוט, המוח לא עובד. אתה מבין? משהו קרה. אז זהו. זה נקרא הכרחיות. הכרחיות. אם סבר למישהו, יגידו שמה, זאת אומרת, אולי זה דוגמה לא כל כך, אבל כך אנחנו צריכים לחלק כל הדברים. וזהו. עכשיו, כאן אדם גם כן נתקע באיך לחלק את החיים שלו בפרשת השבוע, להכרחי ולא. נגיד, הכרחי באמת להרוס כל הרצונות שהיו בשימוש הלא נכון. אין נשות מדיין. שזה מדיין זה אנחנו, זה בתוכנו. עכשיו גילינו שזה הרע, שבלי להרוג את זה, אותם, את הרצונות האלה, בלי להרוס את הרצון לקבל הזה שנקרא מדיין בנו, אנחנו לא יכולים להיכנס לארץ ישראל, להגיע לדרגת הבינה ממש. כן, להתחיל לעבוד לקבל אל מנת להשפיע, שזה כבר רצון כאל. אז יש כאן הכרחיות, ויש לא. לפני זה זה לא היה הכרחי, עכשיו זה הכרחי. בצורה שלילית, נגיד. כן? אוי, אתם לא יתנו לנו לגמור את הפרשה. בואו נתקדם. עוד טיפה ואחר כך עוד שאלות.
אז באמת פרשת מטות מסתיימת בסיפור על שבט ראובן וגד, שרוצים לקחת את הנחלה דווקא בחלק בעבר המזרחי של הירדן, ומשה כועס עליהם כי זה עלול להצטייר בתור מה שכאילו הם לא רוצים להילחם על ארץ ישראל ולהיכנס אליה, ולכן הם מצהירים שהם יצאו כחלוצים למלחמה על ארץ ישראל, ורק אחרי שכל השבטים יקבלו את נחלותיהם בארץ ישראל, אז הם יחזרו לעבר הירדן המזרחי ושם יתנחלו. וכמובן שגם זה מדבר.
זאת אומרת, גם כן מעניין, יש כאלה רצונות באדם שעדיין הם צריכים להישאר מחוץ לארץ ישראל, עבר הירדן. אנחנו לומדים מכתבי הארי שעבר הירדן יש שם גם כן קדושה מסוימת, זאת אומרת זה גם כן מצב בין הרצונות שלנו שהם גם כן בעל מנת להשפיע בצורה מסוימת, כמו סיני, כמו ארץ ישראל, כמו לבנון, סוריה ואפילו בבל, כן? שכל האלו הם, יש בהם עדיין עיירה מארץ ישראל שיש בהם איזשהו קדושה לרצונות האלו שכך נקראים, שוב, רצונות האלו. וברצונות האלו שנמצאים כבר הנשמות, הסוג הנשמות האלה ששייכות לתיקון הרצון שנקרא מעבר ירדן, זה סוג הרצון, כן? אז הם נקראים רובן וגד, כן? והם צריכים קודם כל לרכוש קדושת הארץ ישראל, כוחות האלו, ואחר כך כבר יכולים להתיישב ברצונות האלו שנקראים מעבר הירדן, ואז הם כן יוכלו. אבל לפני זה לא. זאת אומרת, לא שהם צריכים לעזור עם הכוחות של השבטים האחרים, כמו שכך מדובר בתורה, לכבוש את ארץ ישראל, ואחר כך תחזרו, וזהו, אנחנו ניתן לכם לחזור. לא. העניין הוא שאתם, בזמן שאתם עושים מלחמה בארץ ישראל, מקבלים כוחות שאתם יכולים אחר כך להיות באמת ברצונות האלה שמעבר הירדן, שזה לא פשוט. הרבה יותר אולי קשה ממה שלהיות בארץ ישראל. כי שם זה יותר שליטת אומות העולם. אז לא בדיוק זה הולך בצורה כאילו נראה לנו כפשוטה. ואז גם כן יש חלוקת, לא, זה עוד לא קראת.
עוד קטע מהזוהר באמת, על מה זה כיבוש הזה, אז כתוב כך בזוהר, פנחס, איזהו גיבור הכובש את יצרו? כי אם כובש אותו, זוכה לכל השלמות. מי שזוכה לכובשו בשיעור מסוים, נעשה לו היצר הרע חמור לרכב עליו, והיצר הרע אינו מצערו עוד לעולם.
נו, כל התורה מדברת איך לרחוש את יצרו, איך לסדר את היצר הרע ואיך לא להרוג אותו. אם אנחנו אומרים להרוג, אנחנו מדברים על הכוונות, על מנת לקבל, והרצון הוא נשאר. הבורא לא ברא שתי רצונות, רצון טוב ורצון רע, הוא ברא רק רצון רע. כך הוא אומר, בראתי יצר רע. אלא אנחנו, על ידי האור המחזיר למוטף, עושים עליו במקום כוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ואז אותו רצון מקבל צביון אחר טוב. ולכן זה מה שאומר לנו הזוהר, מה שקראת, כן? שצריכים להפוך את שונו לאוהבו, מה שנקרא, שיצר הרע הוא נקרא שונא, כי בסופו של דבר הוא מכניס אותנו לכל מיני הבעיות שהוא מנוגד לבורא, ולכן כמה הוא שולט בנו, אנחנו מנוגדים לאור, לבורא, ואז לפי זה מגלים שהוא שונא ואחר כך מתקנים. נו,
ופרשת מסעי היא מתחילה בפירוט המסעות שעברו בני ישראל במדבר מאז צאתם ממצרים.
עם מטות גמרת?
מטות, כן.
כן,
אז מסעי זה הפרשה הבאה, והיא מתחילה ביציאה, בתיאור כל המסעות שעברו בני ישראל במצאתם למצרים עד שהם ניצבים בערבות מואב.
זה אנחנו רואים גם כן בהרבה מקרים בתורה, שתורה מספרת לנו שוב חוזרת על כל הדברים. כן? הגענו עד איזה מצב, הייתה כאן איזשהו מין עבירה, היה איזשהו תיקון, צעקות כרגיל מהבורא אלינו, צעקות שלנו מלבורא, בקיצור, הגענו לאיזשהו מצב, ככה, כן, מתחברים, ואז יש לנו איזה מין חזרה על כל הדרך שעברנו מהמצרים עד כה. וכמה פעמים ככה זה חוזר. וכאן גם כן, נו, כאן זה יכול להיות שכבר צריכים אנחנו זאת לעשות, מפני שנמצאים לפני, מול יריחו, כבר כניסה לארץ ישראל.
וכאן באמת הבורא מצווה את עם ישראל לחסל את כל הפסלים והמקדשים והעבודה הזרה של העמים שיושבים בארץ ישראל. ועל זה יש פרשה מהזוהר בפרשת יתרו, קטע שמתאר את כך. לא תעשה לך פסל, היינו פסולת ממקום העליון, ממקום קדוש, מצד שמאל דקדושה. פסל, היינו פסולת דקדושה, אלוקים אחרים. כמו שכתוב, והרא, והנה רוח שערה בא מן הצפון, הצפון משמאל דקדושה, וכל תמונה זה שכתוב, ואש מתלקחת, כי אנוכי השם אלוקיך, בשביל לעורר הלב כלפי מעלה, ולא לירד למטה, ולא לקרב לשער הבית של הסיטרא אחרא.
טוב, אנחנו רואים ששוב ושוב זה חוזר לאותו מצב שמגיע אלינו הגברת היצר הרע, ואנחנו, זאת אומרת גילוי, בסך הכל אנחנו לא עושים כאן שום דבר חדש. אין? יש בנו כזאת קופסה גדולה, אין? שמו שהבורא אמר בראתי יצרה, ואז הוא פותח אותה בדרגת שורש דאביות, אחר כך בדרגת א', ב', ג' וד'. ואז אנחנו מתחילים לגלות אותו לאט לאט. תיקון, כמו שאנחנו לומדים גם כן מתלמוד עשר הספירות, מקל לכבד. פותח בנו רצון לקבל קטן, אנחנו צריכים לסדר אותו בעל מנת להשפיע. יותר גדול, יותר על מנת להשפיע, יותר גדול, יותר על מנת להשפיע. וככה אז אנחנו מגיעים. הרצון הגדול ביותר בעל מנת להשפיע, זה גודל בנו אחר כך, בסוף הדרך. לכן אנחנו רואים שחוזרים בעצם על אותם הפעולות, ובעצם כל פעם יש לנו כל החמישה שלבים האלו, זה חמישה עולמות: עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, עד שאנחנו מסיימים כל המערכות. כן, כתוצאה מזה מקבלים ודאי אורות נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כן, כתוצאה מזה אנחנו ודאי שעוברים בכל עולם חמישה דרגות שנקראים חמישה פרצופים, ובכל פרצוף עוברים עוד חמישה שזה ספירות, סך הכל 125 מצבים אנחנו עוברים, מדרגות בתיקון של הרצון שלנו, וכתוצאה מזה כל פעם אנחנו בדרגה יותר גדולה, כן? מלכות, זרמפין, בינה, חוכמה וכתר, מעלים את האור חוזר שלנו, זה אור ההשפעה שלנו לבורא, וכאן זה אור ישר שבא ממנו. ולכן אנחנו יכולים לראות שבעצם אנחנו עוברים על אותם התופעות, כן? אותו רצון לקבל, גודל, ודאי שיש לו אופנים אחרים כל פעם שהוא מציג את עצמו, מופיע בנו, כן? מתעורר בנו, אז קצת אחר, אבל בכל זאת זה הרצון לקבל, על מנת לקבל, שנמצא מול הבורא, שמופיע, או שהוא עכשיו רוצה לשבור משהו כמו ילד קטן, או לא רוצה ללמוד, או רוצה עוד משהו, כל מיני משחקים וכו' וכו', או שהוא כבר ילד גדול, רוצה בתענוגים אחרים לא כל כך טובים, או שהוא אדם עוד יותר גדול שכבר ממש רוצה לנצל את האחרים וכו' וכו'. וכך הוא מתגדל, אבל בסך הכל זה אותו רצון, רק נראה ודאי בכל מיני צורות שונות. וכאן כשאנחנו מתקדמים לארץ ישראל, זה באמת דבר גדול, זה כאן, כן? שאנחנו עברנו עשייה, יצרה, בריאה, ונכנסים לעולם האצילות שנקרא ארץ ישראל. ארץ ישראל, כן? זה ממש כבר עבודה עם הרצונות הגדולים, ולכן לפני זה אנחנו צריכים להצטייד בכוחות גדולים מאוד, בבינה כללית, זאת אומרת בכל הכוחות האלה, ואנחנו צריכים להיות נקיים ממש במיוחד מכל וכל, שמה שאנחנו עושים, העמים האלה, שבעה עמים שיושבים בארץ, אנחנו צריכים להילחם איתם כבר, זה עבודה כבר שאנחנו, אותם הרצונות שאנחנו עברנו עליהם בדרגת שורש א', ב', עכשיו אנחנו עוברים איתם בדרגת ג' וד', זה אותם הרצונות, אנחנו מגלים אותם כעוד יותר, כעוד יותר העמוקות האגואיסטיות, ממש ההפוכות מהבורא. כי הרצון הוא אחד, אנחנו רק כאילו יותר ויותר ויותר מכירים אותו על ידי ההסתכלות שלנו, על ידי ההיכרות שלנו, אנחנו מגלים שלא, הוא לא עד כדי כך, כמו שהיה נראה לי רע, הוא הרבה יותר, וגם כן בכל מיני צורות, שלא קודם הייתי, קודם לא הייתי מזהה, אלא בכלל קודם חשבתי שזה כבר קדוש, שזה כבר טוב, מתוקן, וכאן אני מגלה שלא, זה ההפוך. כן? מה שנקרא שמה שפסולת בעליון זה אוכל לתחתון, וההפך. שמה שהיה לי נראה שזה אוכל וטוב, קדוש, בדרגה תחתונה, עליתי למעלה, זה כבר פסולת, זה כבר לא טוב, זה כבר על מנת לקבל. ככה ההבדל בין המדרגות. ולכן, מה אני רוצה להגיד כל הזמן בזה, להדגיש, שעושים כאילו אותם הפעולות, חוזרים על אותם המעשים, אבל הם לא אותו דבר. הם ממש באביות ובצורה כל פעם אחרת. אז לא להתפעל מזה. כן. נו.
רב, כל המאמרים שקראנו השבוע יותר ויותר מחזקים את העניין של הגילוי של הרצונות. כן. אנחנו מגלים את הרצונות, אבל ככל שאנחנו מגלים יותר את הרצונות, אנחנו נכנסים ליוש יותר גדול. כי אתה רואה ש...
ושוב מגלים עוד יותר.
בסדר, אבל אחר כך שאתה
מה
רוצה...
מה זה בסדר? זה לא בסדר, זה תגיד טוב מאוד.
אתה רוצה להעלות איזושהי צעקה לבורא,
כן.
אתה פתאום מגלה שהבורא בעצם הוא הבמה של כל ההצגה הזאת.
כן.
אז אתה נכנס לירוש עוד יותר גדול, כי הוא לא יכול לעזור לך בעצם.
למה לא יכול לעזור?
איך הוא יעזור לי אם הוא הבמה של כל ההצגה? הוא עושה כל ההצגה.
זה, אל תעשה כאן חשבונות. הוא עושה לך הצגות כאלו, שאתה ממש... רואה את עצמך מפסיד.
מה מפסיד? נשבר.
נשבר, יופי, כדי שתבקש ממנו שהוא יתקן אותך.
אבל איך אני אבקש ממנו אם אני רואה שכל העניין...
אז מה? רגע, יש לך ילדים?
נכון.
נכון?
כן.
יש או לא?
כן.
אתה פעם שיחקת איתם?
כל הזמן.
כל הזמן? כן. אז איך אתה משחק איתם? אתה לא שם להם איזה רגל? ככה, כנגד, ושהם דווקא יתגברו על זה? ממה כל הלימוד שלנו? מתרגילים? הלכת בבית ספר? או לא למדת כלום?
לא למדתי כלום.
לא, אני מכיר אותך, אתה יודע, יש מי לומד. ממה כל הלימוד? מקושיות, מתרגילים? כמה עשית תרגילים בבית ספר או באוניברסיטה?
אבל אנחנו בני אדם, אנחנו נשברים, מתרסקים.
רגע, אבל אתה כבני אדם עברת כל החידוך הזה, מה אתה אומר שכאן לא צריך להיות? ממה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים שנותנים לו משהו שבור, לא מסודר, לא מובן, עם סימן שאלה, ואתה צריך לפתור.
אבל פה אני מגלה את זה בצורה הכי קשה, לא גיליתי את זה.
מי מכין לך את הדברים האלה בבית ספר או בבית? ההורים והמורים שאוהבים אותך ורוצים לראות אותך גדול וחזק. אותו דבר מצד הבורא. שום דבר לא שינוי, לא, 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 איפה יש כאן שינוי? איפה שינוי? רק עליו אתה כן רוצה לי, ככה, להתפרץ, למה? אבל עיקרון זה אותו עיקרון. איך יותר הוא יכול לגדל אותך, לגדל? אתה חושב שאתה, אני בסדר כמור, תן לי, אני רוצה. מה זה לתת לך? זה כמו תינוק שאומר, אני רוצה מטוס. מה אתה רוצה? אתה צריך לגדול, להבין, ללמוד, אתה רוצה להיות טייס, בבקשה. 20 שנה לפניך, אחרי זה כן תהיה. כאן או לא, נכון או לא? כאן אתה רוצה עכשיו, מה פתאום? עברו כמה חודשים, מה קורה לך? זהו, גמרנו. אני שומע את זה בזמן אחרון מכמה אנשים. אני מיואש. מיואש אליך הביתה, מה אני אעשה? הוא לא מבין שזה צריך, שזה תלוי בו. עשית הכנה או לא עשית? הרי האור העליון נמצא לפניך. יש לך כלי, קח אותו, לא, אין. הכל פתוח. מישהו סוגר אותך? לא. מי, הבורא? הבורא שם תנאי שאתה צריך, שאתה יכול לקבל את האור הזה, רק בתנאי שזה לא יזיק לך. זה לא יזיק. הרוחניות זה תענוג אין סופי, בלתי מוגבל. אם עכשיו אתה תקבל אותו, אתה תשתגע. אין לך כלים בכלל לזה. איך אפשר לעשות זאת? אז אתה צריך שיהיה לך מסך שאתה תקבל רק על מנת להשפיע, לא בצורה ישירה, לשמור על עצמך. בצורה כזאת הוא יפתח לך.
אבל כל פעם שאתה עושה איזושהי עבודה ברוחנית ואתה רוצה להשפיע ואתה רוצה להתקדם,
כן,
מורידים לך את הכל ואתה מתחיל כאילו
לא מורידים, אומרים לך שעשית פעולה נכונה, אבל נשאר לך עוד מה לעשות, שעוד לא גמרת את הכל, כי יש לך עוד שם שכבות שאתה צריך לתקן אותם. אבל מפעם לפעם אתה נעשה בכל זאת יותר מלומד, יותר מבין, יותר מרגיש, יותר מתמצא. אתה לומד. הילד שלא גומר כל הכיתות לימוד בבית ספר באוניברסיטה, הוא יכול להיות עצמאי, הוא יכול להיות מומחה? איך באמצע הדרך אתה יכול להגיד, זהו מספיק, תביא. נו, זה, אני מכיר אותך, זה לא מתאים. אתה רואה? איש שיודע ועבר את כל החיים ומלומד ובעל משפחה והכל, אתה רואה ברוחניות איך אנחנו, גם אני כך. כולם כך. כן. כולם. והגדולים ביותר יש להם אותה חולשה. כלפי הבורא כולם אותו דבר. כמה שאתה תתקדם ואתה תהיה כבר גדול ויש אחריך המון ותלמידים יהיו לך ואתה כבר עם כל כלפי מדרגה הבאה שוב אתה תהיה באותה הטענה ובאותה, אתה רואה מהתורה? התורה מדברת על אנשים כמונו? אם אני מדברת כבר על אנשים שנמצאים במדבר כבר מתקדמים לארץ ישראל, זאת אומרת נכנסים לאצילות, עברו יותר מחצי הדרך, ותראה איזה דברים יש, ויכנסו לארץ ישראל, יהיה לכם גם כן. מה אתה חושב? אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אבל זה טוב. זה נפלא שקורה כך. סימן להתחדשות.
תודה.
אפילו תודה אמר. כן.
יש פה מכתבי רבש משהו מאוד מעניין ממש עליו. כאילו רלוונטי לזה, עניין יציאה, יציאה מהיכל המלך, כלומר שמרגיש בחינת חיסרון במדרגה זו, לכן יש לו הכרח לנסוע למקום אחר, שיש שם יותר שלמות. נמצא שהיציאה הוא הגורם לנסיעה, כאילו לזאת לא היה עושה תנועה ממקום למקום. נמצא שמקודם הוא מרגיש את החיסרון, ואחר כך הוא עושה את הנסיעה. בסדר היציאות והנסיעות הוא דווקא על תיקון המידות, שיהיה מסוגלים ומוכשרים לקבל את השפע, ואז תהיה המשכת השפע לכלים המתוקנים.
כן. אתה מבין שרק מיציאות, כי מציון תצא תורה. תראה המתות מסע האלו. איך הם עוברים את המדבר לפי הסיפור, אותם האנשים שרוצים לעבור את המדבר. זה מדבר באמצע, שאתה נמצא גם כן בו. זה מדבר בין מצרים, הכל טוב, אתה יודע, סירים כאלה גדולים עם בשר ובצל ומה שאתה רוצה, והכל, הכל לפניך. כן? זהו. זה המצרים. ממש הכל בשפע. ושם ארץ ישראל, אומרים גם כן, חלב, דבש, כל מה שאתה רוצה, שם. באמצע מדבר. מצב לא טוב. ועד הסוף, עד שאתה מת, כולם צריכים למות במדבר, זאת אומרת, באותה צורה כמו שהיו במצרים עד שמגיעים לארץ ישראל. כל הרצונות עם כל הכוונות חייבות כוונות ממש למות. רק רצון נשאר, גולמי. זה נקרא שעוברים מדבר. ואיך עוברים? סך הכל, כמה אתה צריך ברגל ללכת ממצרים לארץ ישראל? שבוע נגיד, נו. אם אתה צולע שבועיים, 40 שנה, תגיד, בשביל מה? כמה זה? למה? כי אתה צריך לעצור באיזשהו מקום. במקום הזה אתה צריך להיות אולי כמה שנים. אולי כמה שנים. עד שאתה מקבל חיסרון לעשות עוד תנועה קדימה במדבר לכיוון ארץ ישראל. ירצון לאלוקים. אז אתה עומד במדבר ואתה לא יודע מה לעשות ובא לך ממש נורא. מצב ממש לא טוב. עד שאתה מגבש רצון, בכל זאת אין ברירה, לא בחזרה למצרים, ושם זה כל הזמן, אתה יודע, בשביל מה הצעתי ומה קרה ומה יש לי מזה, וכמו המרגלים ועוד כל מיני הבעיות ודברים, כן? עד שאתה מגבש רצון הנכון, חייב להתקדם ורק לכיוון ארץ ישראל, רק לכיוון להשפיע, ישר כל. ואז אתה עושה שוב צעד. עשית איזה צעד? שוב עוצרים, פותחים כל האוהלים, הכל בסדר, צון, נשים, זה וזה וזה, שוב עומדים. כמה? כמה שנים? ככה זה הם התקדמו. מה אתה חושב, הם 40 שנה הלכו? איפה יש כאן ללכת 40 שנה? אין? אתה עוצר, אתה נמצא, אתה מתייבש. אין? ומתים בינתיים, והכל בך רצונות וחשבונות למיניהם, ודרגות דומם, צומח וחי, הכל בך מת ושוב נולד, עד שאתה כל פעם מגבש רצון חדש להתקרב לאלוקים שנמצא בארץ ישראל. זה בינתיים זה מדבר ובאמצע. אז, אבל אין ברירה. פשוט האנושות, אתה רואה, לאט לאט היא נכנסת למצבים שלא יהיה להם, לא יהיה להם ברירה. ואנחנו צריכים להסביר. ושאם אנחנו נעשה את זה יחד כולם, זה בקלות נעשה. בקלות. זאת אומרת, זה בכל זאת מדבר ויובש וטענות והכל, אבל בהרבה יותר קל, מפני שצרת רבים חצי נחמה, מפני שהשפעת הסביבה על כל אחד ואחד יעשה את הדבר הזה קל, טוב, ממש כך. זה הכל תלוי בהפצה והכל תלוי ברצון שלנו הכללי. אני לכן רוצה לשים לב שלכם, תראו, קבוצת חיפה, בואו נעשה להם. חיפה, כולם יושבים? אני מבין שהם בדילייט, כן, עד שזה יגיע להם. טוב מאוד, נו בסדר, הם נמצאים מחוץ לארץ ישראל. או, מתחילים להתעורר, יופי. אנחנו שמחים לראות שאתם גדולים והרבה, כאן כך תגדלו, יופי. נו, יש עוד מה להוסיף?
כן, כן, בסיום הפרשה כבר מדובר על זה שאלעזר הכהן ויהושע בן נון הם שירשו את הארץ, ויש שם עוד פרשה בסיומה.
איך שהם צריכים לחלק, הם מקבלים פקודות, כן? איך לחלק בדיוק את הארץ, לאיזה חלקים וכו'.
לנחלות, ואז עולה פה שאלה, בני משפחת גלעד משבט מנשה חוששים שבנות צלופחד יתחתנו עם מישהו, עם גבר משבט אחר, ואז הנחלות יעברו אליו.
כן,
זה בעיה, זה
גם כן שאלה. כי הדומם צומח חי מדבר, זה כמו בשפיץ שאנחנו עושים ככה, נגיד, שזה חייב להיות, כל הרצונות הם צריכים להיות ממש אחד על השני, כמו שאנחנו כאן בסרטוט רואים, שאסור להעביר מרשות לרשות. כן? זאת אומרת, יש י' ב' שבטים, יש חלוקה מסוימת, זה חייב להישאר. ולכן כל החוקים האלה הם רק מדברים, אז לפי מה החוק? לפי הרצון או לפי הכוונה? כן? אנחנו עוד נדבר על זה, הזוהר מדבר על זה הרבה, בתורה זה רק נותנים לזה איזה כיוון ולא יותר. אז הם חייבים, זאת אומרת, בנות האלה לנסה רק
בשבט
מנשה. בסדר, כן.
אנחנו ככה לקראת סוף השיעור ודיברנו על כיוון ושבת בפתח, ומה הכיוון שהפרשה הזאת מכוונת אותנו שנמשיך איתו את כל השבת הקרובה?
שבת זה מעין עולם הבא, שאנחנו מתקנים את עצמנו לגמרי. אנחנו צריכים לראות מה עברנו עד כה. כן? יצאנו מבבל, יצאנו ממצרים, יוצאים עכשיו מהמדבר, סיני, והולכים לקראת, כן, לעבר ישראל, דרך יריחו, מלחמות קשות עם 7 ימים הנמצאים בארץ, עד שמגיעים לכיבוש הארץ. וכל התהליך הזה הוא תהליך של מלחמות נגד הרצון האגואיסטי שלנו. ואנחנו יכולים לנצל רק אם אנחנו יחד. כי האור העליון משפיע עלינו במידה שאנחנו מחוברים בינינו. ולכן אנחנו צריכים פשוט את העיקרון הזה לזכור. רע לי להתחבר עם אחרים. כמה שיותר רע, יותר להתחבר. כמה שאני רוצה בלי רע להתקדם, אני צריך יותר להתחבר. כמה עד בלי די, כי איש אחד בלב אחד. כולם, כן, כל העולם, וכולם עדו אותי מקטן ועד גדלם. ולפי עוצמת החיבור, לפי כמות החיבור, גם כן בכמות וגם באיכות, לפי זה אנחנו נתחיל להרגיש שהבורא נמצא בינינו. מה זה נמצא בינינו? לפי החוק השתוות הצורה. אם אנחנו נגיע למצב שאנחנו באמת רוצים להיות יחד, קצת בהשפעה זה לזה, לפי קצת הזה מתחילים להרגיש אותו ששורה בנו. כי הכלי שלנו, הרצונות שלנו, שממש מוכנים ללכת זה לקראת זה, הם יהיו בהתאמה עמו, ואז נגלה אותו. לכן כל היציאה מכל הגלויות, מכל המדבר, מכל המלחמות, זה אך ורק כדי יותר ויותר ויותר להגיע לחיבור. המלחמות האלו זה לא להרוס סתם רצון לקבל, זה להרוס רצון לקבל שמפריע לי להתחבר עם האחרים. ואם אני מצליח בזה, מגיע לרצון כאלה, ארץ ישראל. בארץ ישראל שהמלחמה יותר נקודתית, שאני מגלה בחיבור בינינו כל פעם עוד ועוד ועוד הפרעות, ואותם אני מנקה. זה נקרא 7 ימים שאני חייב לתקן אותם, זאת אומרת, ללחם נגדם. אבל זה כבר שיש לי נכונות לחיבור, שאני נמצא כבר מעל האגו שלי ומוכן להתחבר. קודם עולים לדרגת מעל המדבר, כן, במידת 40, בינה, ומתחילים אז שאני כבר נמצא במצב אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, מתחילים להתחבר בוואהבת לרעך כמוך. ושם כבר מלחמות עם העמים שנמצאים בארץ ישראל. ברצונות האלו, בדרגה הזאת, שהולכים להתחבר בינינו. בינתיים היו מלחמות בלעלות מעל האגו שלנו, להתפטר, כאילו, לזרוק את הבבל, את הפרו, את כל הנחשים האלה, הקרבים, הכל מה שיש במדבר, לזרוק אותם, להתפטר מהם. כן? לעלות, להיות מנותקים מהם. עלינו לגובה הזה שרוצים רק להתחבר, אבל עדיין לא מגלים את הכוחות לזה. ואז מלחמה איך להתחבר בינינו, נגד הרצון לקבל, אבל שהוא בינינו נמצא כבר. ולזה כבר אנחנו נגיע מפרשות הבאות, כן? פרשיות הבאות. וכך זו הדרך. תורה מספרת לנו על זה שכל אחד צריך לעבור. נשיר. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה
זמן טוב שבת אחים גם יחד הנה זמן טוב שבת אחים גם יחד הנה זמן טוב ומעניים שבת אחים גם יחד הנה זמן טוב ומעניים שבת אחים גם יחד הנה זמן טוב שבת אחים גם יחד הנה זמן טוב שבת אחים גם יחד
שבת שלום לכולם.